שלום וברכה, אני מצטער על האיחור, מבקש את מחילתכם. האמת היא שזה לא אשמתי. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, מסכת אבות. ואנחנו בפרק רביעי. היינו במשנה שאצלי משנה יוטט, אבל זה משתנה לפי המהדורות. אז קשה לי לקבוע מסמרים מה בדיוק המספר של המשנה. יש לכם ספרים, מי שלא לקח ספר, מוזמן לעשות זאת.
346.
מה? במהדורה הזאת של סידור קורן, זה בעמוד 346. וזה במשנה כ"ד. אצלי זה משנה י"ט, כן, במהדורה שלפניי, אבל פה זה משנה כ"ד. שמואל הקטן אומר, בן פה לא יבחל תשמח, וביקש לו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. למדנו את המשנה הזאת בפעם שעברה, אבל נראה לי שלא כל צורכה. אני עסקתי בפעם שעברה על הוצאת המיץ מן המשנה הזאת. הכיצד? הזכרנו קודם כל שדברי שמואל הקטן אינם דברי שמואל הקטן. דברי שמואל הקטן לקוחים מילה במילה מפסוק בספר משלי. כן? זה פסוק במשלי, מה שאומר שמואל הקטן. ואז נשאלת השאלה, מה הוא הוסיף לנו? כן? הוא יכול היה גם לומר, שמואל הקטן אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואז היינו שואלים, מה הוספת? הרי ציטטת פסוק בתנ"ך. כן? אבל התשובה היא ששמואל הקטן זה מה שהוא אומר. כלומר, אתה פוגש את שמואל הקטן, נו, שמואל, מה יש לך לומר? יש לי לומר, בן פה לא יבחל, תשמח וביקשתו על יגד ליבך, ונראה השם ורע בעיניו וישיב עליו. או נגיד את זה אחרת, גם אם הוא לא אומר את המילים האלה, אבל זה מה שהוא אומר. כלומר, זה מה שמשודר ממנו. כמו שאתה אומר, כולו אומר כבוד. כן? אתה אומר למישהו שהוא כולו אומר כבוד. הכוונה שהכבוד נודף ממנו. כשאתה פוגש את שמואל הקטן, אתה רואה את ההתגלמות, את ההגשמה של הפסוק הזה, בתור אדם חי המהלך לפניך. הוא פסוק, בן פה לא יבחל, תשמח, מהלך. לכן, שמואל הקטן זה מה שהוא אומר. כמו כן גם מצאנו ביטוי אחר על כמה חכמים במסכת אבות, שנאמר עליהם, הוא היה אומר. מה פירוש הדבר, הוא היה אומר? הוא היה מה שהוא אומר. זה לא תמיד נתון לכל אחד, לא כל אחד זוכה להיות הדבר שהוא אומר. שמעתי פעם מפי אישה חכמה שאמרה, כשאדם אומר תמיד אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. כן? אנשים אומרים, מה? הוא אומר תמיד אותו דבר, נכון. אם הוא אומר תמיד אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. אז תקשיב למה שיש לו לומר. כן. אז גם פה שמואל הקטן אומר, אז מה זה משנה אם זה פסוק במשלי? זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה בעצם הוא אומר? כאן זה הנקודה שצריך לברר. אגב, למה קוראים לו שמואל הקטן? אם הוא הקטן, סימן שיש שמואל אחר, שהוא לא הקטן, אלא הגדול. מי הוא אותו שמואל הגדול? אומרים חז"ל במסכת ברכות שמדובר על שמואל הנביא. זה מאוד תמוע להשוות תנא, אחד התנאים, משווים אותו לאחד מגדולי הנביאים. אז אמרו באמת למה הוא נקרא קטן? משום שהיה קטן משמואל הנביא. זה בא לומר, לשדר את הערכה העצומה שהייתה כלפיו. כי הרי התנאים אינם חיים בתקופת הנבואה, ואף על פי כן אנחנו רואים בתוך העולם של התנאים שריד לרוח הנבואית בישראל. בכלל, שרידים לרוח הנבואית אנחנו פוגשים דרך סגנון מסוים של חכמים. לא כולם, הרי סתם חכמים הם עסוקים בהעברת החוכמה בסגנון ה... חוכמה, בשביל זה הם חכמים. ומעטים הם החכמים ששמרו על אותה גחלת, אותה לחלוכית של הרוח הנבואית בישראל, שמואל הקטן הוא אחד מהם. עד כאן מובן? זה מתבטא בהרבה מאוד דברים. רגע, זה השאלה היא בהחלט במקומה. האם העלית בדעתך שאני לא אדבר על זה? לא. אז למה אתה שואל? זאת אומרת, אתה אחר כך בא בטענות לזאב. כן. מה? קטן, ודאי שלפעמים הביטוי הקטן כמובן שהוא מקטין עצמו, עושה את עצמו קטן. כן, אבל כדי לעשות עצמו קטן צריך להיות גדול. כן, לא כל אחד יכול להיות קטן. כן, מספרים אצל בעלי תורת המוסר, היה בליטה במאה ה-19, במחצית האחרונה של המאה ה-19, היו אנשים שפיתחו תנועה חדשה, תנועת המוסר, מה שקראו לזה. והיה להם מקום שבו הם מתכנסים, היו קוראים לזה בית המוסר. עכשיו, בבית המוסר היו הנהגות קצת משונות. מספרים שפעם שני אנשים יושבים בבית המוסר, ואחד אומר, אני שום דבר. והשני אומר, אני אפס. אז הראשון אומר, אני פחות מזה. והשני אומר, ואני תולעת. ואז יש אחד שעובר ברחוב, שומע את זה, מתלהב, נכנס, יושב ביניהם, ואומר, גם אני שום דבר. מי אתה בכלל? לא כל אחד יכול להגיד. לא, אבל עם כל הצחוק שיש בזה, יש גם איזה צד של אמת. כלומר, לא כל אחד יכול להגיד על עצמו, אני קטן. זה מדרגה להיות קטן. על כל פנים, שמואל הקטן, אמרו עליו שהוא פחות משמואל הרמתי, זאת אומרת שיש משהו מן הרוח הנבואית בעידן הלא נבואי. ברור? וזה דבר שצריך קצת בירור. מה זה האסכולה הזאת? של קבוצת חכמים, אסכולת חכמים, שאף על פי שהם חכמים, הם קצת נביאים. כן, הרי נבואה וחוכמה זה כמעט אנטיתזה. אמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא. כלומר, יש איזה ניגוד בין החוכמתיות לבין הנבואיות. כן, הנבואיות היא כללית, החוכמתיות היא פרטית. כלומר, הנביא רואה את הדברים בצורה כוללת, בעוד שהחכם רואה את הדברים בצורה מפורטת. מה?
החכם הוא מציאותי.
החכם הוא מציאותי, יפה, יפה. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא רק רואה את העתיד, אבל הוא רואה את הדברים בגדול. נסביר אולי את הכוונה. היה בזמנו יהודי בשם ישעיהו בן אמוץ. שמעתם עליו? ישעיהו בן אמוץ, כן, הנביא. אז הוא היה אוסף את העם מדי פעם. והיו מודיעים, מחר בשעה 5, אספה כללית, הנביא מדבר. וואו, זה עושה רעש. כולם באים לשמוע את דברי הנביא. והנביא רואה, כולם נמצאים, אפקטים, הכל, אומר, השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרבו. קרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו, ויסכלהו, ויתהו סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים, ויעז באושים. ואז הוא אומר, כי קרם השם בית ישראל, ויקב למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. וואי, זה יפה, ספרותי, משהו. פעם היו לומדים את זה בעל פה בבתי ספר. כן? היום כבר לא לומדים, נכון? אבל אתה זוכר את זה, לא?
אני זוכר שהיום מופיע
בעירום. זה גם נכון. אבל השאלה, אני שואל לך אם אתה מכיר את שירת הכרם. כן, שירת הכרם. בזמנך, כשהיית צעיר, בבית הספר היו לומדים את שירת הכרם של ישעיהו הנביא. היום אף אחד לא יודע מי זה ישעיהו ומה זה הכרם הזה. כן. עכשיו... עירום ויחף. כן, השאלה מה פירוש הדבר הזה. טוב, אבל תעזוב, אתה אל תחפש כל הזמן את הצבעוני. כן, עכשיו, את הצהוב.
זה מחביר למה באו כל יום לשמוע אותו.
טוב, בקיצור, ישעיהו הנביא עשה הרבה מאוד רעש, כן, כלומר, אנשים היו אומרים, וואו, אם ככה הקדוש ברוך הוא אומר בפי הנביא, אז זה סימן שאנחנו ממש לא בסדר. ויקב למשפט, והנה מספח. לצדקה. והנה צעקה. וואו, הנביא זעזע אותנו. אחרי שעה שהנביא מדבר בעצרת הכללית, כולם חוזרים הביתה, ומה הם עושים? חוזרים לעשות את אותו הדבר. כלומר, דברי הנביאים לא חדרו אל מעמקי העשייה, למרות שהם זעזעו בשעתם את הנפשות. והשאלה היא, מדוע הנביאים נכשלו? בעצם הנביאים נכשלו. צריך לומר את האמת, זה כואב, אבל זה לא עזר. כן, 1,000 שנה הנביאים דיברו פחות או יותר, כמעט 1,000 שנה, ובעצם הכישלון טוטלי מבחינה חינוכית, הוחלפה הנבואה בחוכמה, והחכמים הצליחו. כלומר, מאז שהנביאים הפסיקו לדבר, עם ישראל הפך פתאום להיות עם שלא עובד עבודה זרה, לא שופך דמים, לא מגלה עריות, כמו עם מוסרי פתאום. קרה משהו, כן בבקשה?
זה לא חייב להיות תוצאה של זה, זה יכול לקרות שזה לא יקרות. כדאי אמרת שעבודה זרה נעלמה יחד שנבואה
נעלמה. נכון.
אז לא בגלל הנביאים,
זאת אומרת, זאת אומרת שהנביאים לא הצליחו להילחם בעבודה זרה. כל יום הנביאים אמרו, כה אמר השם, זה לא בסדר, וכולם אמרו, אתה צודק, והמשיכו לעבוד עבודה זרה. כן? כלומר, נשאלת השאלה, למה זה לא הצליח? הם היו אנשים גדולים, הנביאים, כן?
אתה אמרת שזה אותו כוח, שהיה נבואה.
אני מסכים איתך. כן, אבל למרות שזה אותו הכוח, אבל גם צריך להתגבר על התופעה. זאת אומרת, זה נכון שבגלל שיש נבואה, יש עבודה זרה, אבל היה צריך להיות שהנביאים, הנלחמים בעבודה זרה, ינצחו. למרות הכוחות האלה, והם לא ניצחו. כן, השאלה היא למה. כן, בבקשה, אדוני. דבר. אני לא מאשים את הנביאים. אני נכשלו, זה לא אמרתי שאני מאשים אותם. לפעמים אנחנו צריכים לתקן דברים שלא אנחנו אשמים בהם. נכון? זאת אומרת, אנחנו נולדנו בתוך הג'ורה, וצריך לתקן את זה. זה לא אומר בכלל שאנחנו אשמים. לא אמרתי שהנביאים הם אשמים. אולי דווקא הם לא אשמים, אולי אין להם הכלים. אני אסביר למה אין להם כלים, לנביאים.
כן. כציבור של דבר השם.
נכון. נכון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן כלים חסרים. נתן לאנשים משימה בלתי ניתנת לביצוע. אז תשאל השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה? בסדר. אני מוכן לשאול את השאלה. אני לא מוכן לתת תשובה עליה כעת, כי זה לא הנושא שלי. כן? למרות שיש לי מה לומר. כן, אבל הנביאים, אם כן, נכשלו, וצריך להבין למה. התשובה היא פשוטה מאוד. הנביאים ראו את המציאות בגדול, והם לא ידעו מה הם הכלים המעשיים לתיקון המציאות. הם לא עסקו בחינוך פרטני. לעומת זה, החכמים עסקו בחינוך פרטני. באיזשהו מקום הם מציאותיים יותר, אבל הם רואים את הדברים פחות בגדול. כלומר, מה עושים החכמים? החכמים אומרים, אתה קם בבוקר, נכון? דיברנו על זה, לא?
כן,
דיברנו. זאת אומרת, מלווים את האדם משעת פתיחת העין הראשונה שלו בבוקר, ועד שעת שכיבתו במיטתו לישון. כלומר, לא עוזבים את הבן אדם, על כל צעד ושעל, מלווים אותו במיליוני הלכות המתנפלות על האדם, ואומרים לו, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. כלומר, זה אומר, לא מניחים לו לנשום. התוצאה, הם יצרו על ידי כך אדם קטן ומוסרי. זאת אומרת, השאלה היא, מה המחיר? כלומר, אדם גדול אבל מושחת, או אדם קטן ומוסרי? מה אתה אומר? זאת אומרת שהם, זה הייתה בעצם הברירה. אולי עדיף אדם גדול ומוסרי. אבל במציאות זה לא הצליח. אז פעם נבואה, פעם חוכמה. עד מתי? עד שתיווצר סינתזה המאפשרת לאחד את המסרים. כן, בבקשה, אדוני. מה אתה רוצה?
מציאות הלכתית כבר אז בימי הנביאים?
בימי הנביאים לא היו...
המציאות
ראינו. זה לא אותו דבר. זה בכלל אותו דבר.
כל פעם
כל דיונים הוא אמר משהו, הלכה למשה מסיני. לא, אתה יודע, דבר בכלל,
בכלל.
לא, 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 לא.
למה לא?
לא, ככה. אחר כך אתה בא בטענות לזה, מה? אני רוצה להסביר. הסגנון של לימוד התורה וקיום מצוותיה של התורה בצורה שאנחנו מכירים אותה היום, מה שנקרא הלכות, זה דבר שהוא זר לרוח של תקופת הנבואה. אני מתכוון למשהו פשוט. בוא ניקח פסוק בתורה. למשל, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. איך אתה מבין את הפסוק הזה? בלי דעות קדומות. הקדוש ברוך הוא נותן לך לאכול. אתה שבע, אתה מברך. עכשיו, למה אתה מברך? כי הקדוש ברוך הוא נתן לך, אז ברור שאתה תודה. איך אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולא תודה? זה דבר מובן מאליו, נכון? מישהו מעביר אותך את הכביש, נכון? זה זקנה, זקנה מעבירה אותך את הכביש, כן? ודאי שאתה תגיד לה תודה, נכון? ברור. עכשיו, אבל השאלה, עכשיו, מה עושים חז"ל? הם אומרים ככה, ואכלת ושבעת רשות, מה עושים חכמים? אומרים ככה, ואכלת ושבעת רשות וברכת מצווה. מה בכתוב נותן לך אינדיקציה שואכלת ושבעת הוא רשות ושאוברכת הוא מצווה? שום דבר. זה אותה צורה דקדוקית. אבל החכמים פתאום מפרטים את זה למשהו רשות, משהו פורמלי. כלומר, החורבה הנורמטיבית של ברכת המזון מופיעה בדברי חכמים. בזמן הנביאים זה בלוע ברוח החיים. אדם אומר, ברור שאם השם נתן לי לאכול ולשבוע, איך ייתכן שלא אברך? אגב, זה פשט הכתוב. הכתוב אומר, ואכלת ושבעת, ממילא מובן מאליו שאוברכת את השם אלוהיך, זה לא מצווה. ברור, ואז ממילא גם אין הלכות לאוברכת הזה. ברור? יכול להיות שאם אתה תעתיק רטרואקטיבית את ההתנהגות של המברך את השם על הארץ הטובה בזמן הנבואה, אתה תחשוף שם את כל ההלכות. אבל זה לא בתור הלכה שזה קוים.
אותה
עשייה, התודעה אחרת לגמרי, ברור, 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 ברור.
כן?
לגבי כל המצוות, כן.
אם הבן אדם אכל בטעות אוכל מקולקל, צריך לברך גם כן אחר כך?
זו שאלה נפלאה. בבקשה? כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול משהו קצת אחר כך.
כן? לא. לא הבנתי, פשוט.
יש המון דמויות שעושות כל מיני מסעות, או של הקהל מוסרי של התקופה, או איזה פיתוח של תורה, שנעלמים. זה פשוט לא נותר לזה זכר. ולידם באותו זמן יכול להיות דמויות אחרות, ומה שיקרה איתם יהפוך לדתות שסוחפות מיליארד. אני מנסה להבין את ההבדל.
סליחה, אני ממש לא הבנתי את השאלה. זה, אני מצטער על המוגבלות שלי. אבל זה ככה אני עשוי, ככה אני בנוי. אתה יכול להסביר? לא, לא, באמת לא הבנתי. אתה חושב על נביאים, כן?
כן, אנשים שיוצאים לאיזשהו מסע רוחני או מיסטי או חברתי או לא משנה מה, עומדים מול הקהל, מדברים, עושים מה שהם עושים, והכוח, העוצמה שהם מקבלים במשך ההיסטוריה היא עצומה.
נכון.
הדבר שהם...
נכון, משפט אחד של ישעיהו הנביא, עד עצם היום הזה, משתמשים בו. כן.
נו. ולידם, באותה תקופה, יכול להיות אנשים שעושים דבר דומה.
ולא נזכרים.
כן, ואני מנסה להבין את ההבדל.
יפה. קדמך התלמוד ששאל את זה. נכון? במסכת מגילה. הגמרא שואלת את זה. זהו. לא, זה מאמר שאתה מכיר. נביאים רבים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים. זאת אומרת, 1,200,000 נביאים. נכון? ואיפה הדבריהם? אומר התלמוד, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. ברור? זאת אומרת, מה שנשאר לנו, הכילוח הדק שנשאר לנו מהנבואה, הוא בעצם מה ש...
המינימום הנדרש כדי להחיות את נפשותינו לאורך הדורות.
כל הנבואות נכתבו
אז? לא, ודאי שלא. יש על מצאו בחפירות ארכיאולוגיות את חרסי לחיש. מכיר את חרסי לחיש? לא מכיר את חרסי לחיש? כן, בימי יושיהו מלך יהודה הייתה מצודה בלחיש. זה בזמן שהיו הצבאות של האויב שם הולכים באזור, ויש שם נמצאה ב... הנה, הנה, ורה מכירה. כן, מצאו... מצאו מכתבים שכתובים על שברי חרסים, שזה התכתבות בין ראש המצודה, הקצין שהיה אחראי על המצודה, לבין ראש הצבא בירושלים. והוא מדבר שעל מה, על מצב הרוח של הלוחמים, כמה חיטה נשארה, כמה שמן יש להם, מה תנועות האויב, ומה אומר הנביא. זה חלק מן הדוח. לא יודעים, יש כל מיני השערות אצל המחקרים בדבר הזה, אבל לא משנה. אתה רואה שהדוח הקבוע של ראש המצודה, הוא צריך לספר כל מיני דברים, בין היתר מה אומר הנביא.
נביא שהיה במצודה הזאת?
כן, נביא שהיה במצודה. הוא היה נביא המצודה, אני יודע מה, כן? הנביא המחוזי. כן, כן, ברור. זאת אומרת, זה היה מוסד, מדינה של נביאים הייתה פה. מעניין, כן.
כן, אבל זה אוקיי, אני מבין את ההסבר הזה, אבל הוא לא מסביר באופן נקודתי מה יש בנבואה של יהושע, שאין בנבואה
שישעיהו. הוא צריכה לדורות. נבואה שהוא צריכה לדורות. השאלה איך אנחנו יודעים שהוא צריכה לדורות. זה באמת...
חכמים קבעו את זה.
לא בדיוק, כי הנביאים בעצמם ידעו מתי לכתוב, מתי לא לכתוב. למשל, ישעיהו הנביא, אנחנו רואים שהוא היה כותב רק לתלמידים שלו, והם היו שומרים את זה. היו שומרים ומחליטים בבוא הזמן מה מתוך הנבואות האלה יפורסם ומה לא. כן? למשל, לכן לפי התלמוד, מי שערך את ספר ישעיהו זה לא ישעיהו. אלא אנשי כנסת הגדולה עשו מיון, כנראה שיש חלקים גדולים.
יש פה מגילות גנוזות
של... שלא הגיעו לידינו. אכלנו אותה. כן? לא, באמת, יכול להיות. כל מיני ספרים שלא הגיעו לידינו. איך תדע? למשל, כתוב על שלמה שהוא כתב 5,000 משל. איפה הם?
אז במובן הזה גם, סליחה על השאלה, מה שכתב ישו נצטרך
לדורות. מה שכתב... אבל עם הבדל אחד. אבל ההבדל הוא שהוא לא היה נביא. כן, הוא לא היה נביא. כן. על ישו. אגב, אסתר אומרת שאסור לדבר על ישו הערב. אני רוצה לספר לכם בכל זאת סיפור. אם כבר, מותר לכם, מותר לשמוע סיפור למרות שזה חורג מהנושא. יש יהודי אחד, קוראים לו ג'וזי אייזנברג. מכירים אותו? לא, אבל אסתר מכירה אותו. ג'וזי אייזנברג הוא יהודי, תלמיד חכם, שבמשך 50 שנה ערך תוכנית טלוויזיה שבועית על יהדות בטלוויזיה הצרפתית. הוא עדיין ממשיך, לא בדיוק הוא, אבל כן. 50 שנה תוכנית בטלוויזיה. אני לא יודע אם יש משהו כזה בכל העולם. כן? כל יום ראשון בבוקר לפני המיסה, הוא היום בן קרוב ל-90, כן? כל יום. לפני המיסה שמשדרים בצרפת, יש המהדורה, השיעור בעצם, התוכנית היהדית.
לכל צרפת?
כל צרפת. כן. כולם רואים את התוכנית הזאת. עכשיו, הוא סיפר לי שכשהוא היה רב צעיר, הוא הוזמן לתוכנית טלוויזיה בליל חג המולד. בליל חג המולד, וזה היה שם, היו 20 מיליון צופים. והוא היה צריך לדבר על ישו. עכשיו, הזמינו לשם כומר נוצרי, קתולי, הזמינו לשם קומוניסט, הזמינו מוסלמי, ואותו. עכשיו, המנחה היה מנחה יהודי, גיבר. מנחה יהודי. ואז הקומוניסט אמר, כן, ישו היה פרולטר. היה אדם עני, ואנחנו, יש לנו קשר סנטימנטלי לעניים, זה מדבר אלינו, מלחמת המעמדות, יש לנו סימפתיה. יצא מזה. המוסלמי אמר כמובן, אחד מהנביאים, עיסא וכו', עשה מזה עניין. הקתולי אין מה לדבר. העלה אותו לשמש מאיה. אחר כך אמר לעצמו אותו בחור, שהיה יהודי צעיר, הוא אומר, יש לי שתי אפשרויות, או לעשות עכשיו 20 מיליון אנטישמים, או לצאת מזה בשלום. אז הוא פונה למנחה ואומר לו, אתה יודע שישוע היה יהודי? הוא אומר, כן, אני יודע. גם אתה יהודי, נכון? כן, כן, גם אני יהודי. האם אתה יודע שגם אני יהודי? כן, אני יודע שאתה יהודי. אז אתה יודע, אני לא מדבר על משפחה בציבור. יצא מי, טוב. אבל איפה היינו? כן, אז הייתי רוצה לדבר כאן על הדמויות הנבואיות. הדמויות הנבואיות, באמת, הן כלליות. אף על פי כן, לא ייתכן שבעידן שבו החוכמה מחליפה את הנבואה, שלא יישאר איזשהו שריד, כילוח דק מן הדק, של המשך הנבואה.
זה רוח הקודש.
רוח הקודש, ויש אסכולה של חכמים שהם יותר נבואיים, לעומת חכמים שהם יותר חוכמתיים, שכליים, מנתחים. עכשיו, מה? שמואל הקטן, למשל. כן? רבי אברהם אבולעפיה גם כן קשור לדבר הזה. כלומר, יש סגנון כזה. עכשיו, קוראים להם, בשפה שלנו, המקובלים. חכמי הקבלה הם ההמשך של הדבר הזה. צריך להבין למה. למה חכמי הקבלה נקראים מקובלים? אני הייתי קורא להם אחרת. מקבלים. כן? או מתקבלים. זאת אומרת, הם עוסקים בקבלה, אז הם מקבלים. למה הם מקובלים? כי מקבלים את דבריהם, כלומר, ככה, הם לא מבינים, הם אלה, אז הם זה אפשרות, כן, מה אתה אומר? יפה, הם מקובלים בתפילתם. כלומר, הם המקובלים על ידי מי שצריך לקבל אותם. את אומרת שזה הציבור, אפשר להגיד שזה הקדוש ברוך הוא. יש לנו דוגמה לדבר הזה. היה יהודי אחד בשם רבי חנינה בן דוסה. מסופר במסכת ברכות, שהוא היה מתפלל על החולים, ועל פי תפילתו היה יודע האם הוא יחיה או ימות, החולה. אז מסופר שהחכמים ניגשו אליו ושאלו אותו, נביא אתה? מה פירוש הדבר? השאלה קודם כל. מה זה השאלה הזאת, נביא אתה? זה אומר שהתפילה יש לה שייכות אל הנבואה. זה התחלה של תשובה לשאלתך. במה זה בא לידי ביטוי? הנבואיות. הנבואיות בא לידי ביטוי בחוכמת המתפללים. לכן דווקא הנביאים הם אלה שקבעו את נוסח התפילה של 18. כן? בלעדי זה אי אפשר היה לקבוע שום נוסח של תפילה. אז בתוך נוסח התפילה שלנו נמצאת ויצקו הנביאים את כל עולם החוכמה הנבואית, אפשר לומר, זה כתוב שם. ולכן כשראו שרבי חנינה בן דוסה יודע על פי תפילתו מה יהיה, אמרו לו, נביא אתה. ואז הוא ענה להם, לא, אלא מקובל אני. מה הביטוי שמה בגמרא? כך מקובלני מרבותיי, אם תפילתי שגורה בפי, יודע אני שהוא יחיה, ואם לא שהוא ימות. זאת אומרת, מה זה מקובלני מרבותיי? אני למדתי קבלה אצל רבותיי, ולכן אני יודע את סוד התפילה. מובן? יוצא לפי זה, שרק הנביאים הם אלה שיכולים להתעסק בענייני תפילה. אגב, לפי זה מובנת גם סוגיה במסכת כתובות. בתלמוד, במסכת כתובות, יש שם תיאור בדף קוף יוד א' עמוד א', של רשימה של שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל כדי שהגלות תהיה אפשרית. אחת השבועות זה שלא ימרדו באומות העולם, למשל. כן? אם אתה מורד באומות העולם, הגלות בלתי אפשרית. נכון? יש כמה שבועות כאלה. שלא יעלו בחומה, ואחת השבועות היא, יש שם שש שבועות, אחת השבועות שלא יגלו את הקץ. אסור לגלות את הקץ. שאני לא מבין, כדי שנאסור על מישהו לגלות את הקץ, הוא צריך לדעת אותו. כן? אז מי זה שהושבע לא לגלות את זה? מי הם אלה שיודעים את הקץ, שאסור להם לגלות את הקץ? לפי זה המקובלים. הם יודעים את הקץ, ואסור להם לגלות. מה? כן, כן, שביקש לגלות את הקץ, ונסתם ממנו. כן. זאת אומרת, יש קץ, אבל אסור לגלות אותו, אבל הוא ידוע. אצל מי הוא ידוע? אצל חכמי הקבלה.
גם היום אסור?
היום כבר מותר.
אילו?
ודאי. הביאר תבשין חטא, אנחנו כבר יודעים. כן, בבקשה. נכון. לא, לא, לא. היום אף אחד לא לומד קבלה. אני רוצה להסביר לך. אני מסביר לך. בוא נסביר לך. אף אחד היום לא לומד קבלה. אלא לומדים את חוכמת הקבלה. זה בכלל אותו הדבר. כלומר, חוכמת הקבלה זה הצורה הסיסטמטית שהדיבור של רוח הקודש קיבל. ברור? זאת אומרת, זה כאילו שמישהו יש לו חוויה אסתטית, למשל, ואני צריך, כתלמיד לספרות או תלמיד לאומנות, אני צריך לתאר את החוויה שלו. אז זה בדיוק מה שעושים חכמי הקבלה. יש הבדל בין חכמי קבלה למקובלים. יש מעט מאוד אנשים שאתה יכול לומר שיש להם גם רוח הקודש, ואז במקום לדבר על הדברים, הם אומרים את הדבר עצמו. מי שלומד חוכמת הקבלה, יש אנשים שעושים את זה לפי התנאים הראויים, ויש כאלה שעושים את זה סתם בשביל
אופנה.
אופנה. יפה.
מה זה התנאים הראויים?
עיין בספר. יש ספר נפלא על זה, קצר, שמסביר בדיוק מה צריך לעשות. קוראים לו שערי קדושה, שכתב רבי חיים ויטל. זה ספר קצר, 4 חלקים. אם אתה עושה כל מה שכתוב שם, בסוף יש לך רוח הקודש. אין שום בעיה. עומד מדלקת ריאות, למה?
כי אתה טובל בחורף, במים קרים.
גלגולי השלג? לא, צריך לדעת איך עושים את זה. אבל אם אתה עושה מה שכתוב ב4 חלקים, זה ספר קטן. כמה? 60 עמודים, משהו כזה. בסוף אתה רוח הקודש מינימום, אם לא נביא. כן? תעשה מה שכתוב שם. כן. מה אתה אומר? מה? אסור לגלות את הקץ, לא שאסור לנבא. היהודים את הקץ.
הקץ זה קיץ.
מה?
המתינה.
ביער תשנחת, אנחנו כבר יודעים. זהו, נגמר, אנחנו אחרי זה. ביער תשנחת, זה כבר היה. בסדר? לכן אין בעיה לומר את הקץ היום. מה? אנחנו אומרים שאנחנו עדיין בגלות? מי אומר דברים כאלה?
לא כל היהודים פה.
אז מה? חזרה העצמאות המדינית, נגמר, זהו. ברגע שחזרה העצמאות המדינית, נגמרה הגלות, זהו, אין.
אבל הגאולה עוד
לא... לכן הגיעה הגאולה, כן, נגמרה הגאולה.
לא עוד
איתי. מה?
כאילו זה סוף הגלות, אבל לא...
לא, מה אתה אומר דברים כאלה? לא, נגמר, נגמרה הגלות לפני 60 ומשהו שנים, ועכשיו אנחנו כבר 60 ומשהו שנים בתוך תהליך הגאולה. אנחנו בגאולה, מה לעשות? יש הגדרות.
אתה לא חי במאה שערים.
כן, בבקשה.
רציתי
לשאול,
למה זאת אומרת,
תנאים זה כמו אלישר בן אמיה שסתם בדרך הישר, נראה לי שכוח הניבוי הוא עוד יותר עצום. אם יש דוגמאות לאנשים כאלה שזה עיוות אותם
חיים פתאום. אנשים שהתעוותו מכוח זה, כן, ודאי, רבי יוסף דל ארנה.
מי?
רבי יוסף דל ארנה. ככה. ולהבדיל שבתאי צבי ונתן עזתי. לא, לא הנביא, אבל הם באו במגע עם דברים שבלבלו אותם.
זה נראה לי הרבה יותר משמעותי
מחכמים בעצם. תלוי מזו בחינה, כן?
איך שזה מעמיד את האתיקה שבין, אני שם אותו מעל אחרים.
יכול להיות שאדם שנמצא מעל אחרים ישתמש בכוח הזה ששם אותו מעל אחרים לרעה. נכון, נכון, בהחלט, בהחלט. כן, בבקשה.
יכול להיות
ישו,
הוא
לא היה נביא, אבל הם באו במגע עם דברים מסוימים.
זה לא מודע אותו בדבר הזה, אני לא מבינה כאילו.
הם נפגשו עם העולם הרוחני.
אבל הוא ודאי לא היה נביא.
הוא לא נביא, ודאי שלא נביא, כן.
הצלחת החכמים, איפה שהנביאים לא הצליחו, בנושא תניח של עבודה זרה. היו במקביל, מטאפיזיות כאלה שהם בעצם, מי שסיפר לי שיש איזה מדרש שחכמים או הנביאים סילקו את העבודה זרה מן הארץ, עשו איזשהו טקס כזה.
So what? זה גמרא במסכת יומא.
שהם הרגו את העבודה זרה או...
כן.
אז בעצם...
אז אתה יודע, כתוב בגמרא, כשהם התפללו שהתבטל יצר הרע של עבודה זרה, הם צעקו בקול גדול, והגמרא אומרת, מה הם צעקו? הם צעקו ביה ביה. ביה ביה. בית י' י' א'. כן, ביי ביי. זה כתוב בגמרא.
כן.
אנשי כנסת הגדולה, כן. עכשיו, בואו נתקדם. שמואל הקטן. אני רוצה לחזור לשמואל הקטן. למה חשוב לי לדבר על זה שהוא היה מהאסכולה הנבואית? שמואל הקטן חי בימי תקופת יבנה הראשונה. מתי זה? אחרי חורבן בית שני. כן, אחרי חורבן בית שני. בערך בשנת 95-100. כן, זו התקופה של פעולתה של הסנהדרין ביבנה. ובתקופת יבנה הוחלט, הייתה החלטה דרמטית להבדיל את הנצרות מן היהדות. זה הזמן שעשו את זה. עד אז לא היה ברור מהו ההבדל בין נוצרי ליהודי, כי כל הנוצרים היו יהודים. כל הנוצרים היו יהודים, ולא עוד, אלא שהם קיימו מצוות, כמו היהודים. היו מתפללים בבית הכנסת, כמו היהודים. היו, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות בבית המקדש, כמו היהודים. לכן, ההבחנה בין נוצרי ליהודי לא הייתה הבחנה מובנת מאליה. ביבנה הייתה החלטה להוציא אותם מן היהדות. אבל איך אתה מוציא אנשים מהיהדות? הבן אדם בא לבית הכנסת, מניח תפילין, שומר שבת בדיוק כמוך. אז איך אתה מוציא אותו מן היהדות? אז מצאו פטנט לא רע. תקנו ברכה נוספת ב-18. ברכת המינים, ברכת המינים שמכוונת נגד המינים. רגע, אז איך המינים, ברגע שמין, כלומר הנוצרים הראשונים, הוא נכנס לבית הכנסת, הוא שומע שמקללים אותו, והוא צריך לענות אמן, הוא לא יכול. ולכן הם הקימו את הכנסיות. ככה זה התחיל.
איזה טעות היסטורית.
תחשבו מה שאתם רוצים, אני רק מסביר.
אם לא היו עושים את זה, ההיסטוריה הייתה אחרת לגמרי.
סליחה, זה בכלל לא מעניין אותי. כן? אני לוקח כנתון, הנצרות יצאה מן היהדות. עכשיו, למה החליטו לעשות את זה? בכלל לא דיברנו. מה גרה בעצם לרבן גמליאל, שהיה ראש הסנהדרין באותם הימים, להחליט לעשות את המהלך הזה? כן? לא, לא, לא. יש כל מיני סיבות. אני בכלל לא, לא, גם לא רוצה לתת עכשיו תשובה לזה. כן?
אני חושב שאם רבן גמליאל היה נביא, אז הוא לא יעשה.
עכשיו, מה שמעניין, שאתה... טוב, בסדר, אני מוותר. נמשיך הלאה. שמואל הקטן אומר... טוב. זה טריק. טוב. התלמוד מספר... איזה דיונים, חלק מן הדיונים שהיו בסנהדרין לקראת התקנה הזאת של תיקון ברכת המינים? במסכת הברכות. ושם מסופר שרבן גמליאל שאל שאלה. אמר, מי יתקן את ברכת המינים? מה פירוש השאלה הזאת? מי יתקן את ברכת המינים? קודם כל, זה סימן שברכת המינים כבר ידועה, אם צריך לתקן אותה. כן, יתקן את ברכת המינים. אני הייתי כותב, הייתי שואל, מי יתקן ברכה כנגד המינים? אבל ברכת המינים סימן שהיא כבר ידועה. כלומר, האופציה של הכנסה של ברכה כזאת לתוך 18 הייתה ידועה, ורבן גמליאל שפט שהגיע הזמן ההיסטורי לעשות את זה. הוא הכניס את ברכת המינים.
מי יתקן שלא, הוא מתכוון,
כאילו,
למי יש את הכוח הנבואי?
למי יהיה כוח? לחבר את הברכה הזאת ולהכניס אותה לתוך תפילת 18. מה הייתה הבעיה של רבן גמליאל? היו שתי בעיות. הבעיה האחת היא שאין נביאים. אם אין נביאים, איך אתה מגדיל, איך אתה מוסיף תפילה? בלתי אפשרי. הבעיה השנייה היא בעיה יותר עמוקה. הברכה הזאת, מה התוכן שלה? שנאה. כשאתה, עכשיו, מה היה הקלקול שהיה מצוי אצל חכמי ישראל בימי בית שני? שנאת חינם. כלומר, רבן גמליאל ידע שבין חכמי ישראל מצויה שנאת חינם, ולכן היה לו קושי לתקן ברכה שתוכנה שנאה, בגלל שמי שמתקן צריך להיזהר שבתוך הקבוצה שאליה הוא מפנה את הדברים שלו, לא ייכלל, שבתוך הקבוצה הזאת לא ייכלל מי שלא צריך להיות בפנים. עכשיו, כל אחד מהחכמים יש לו איזה מישהו שהוא שונא שנאת חינם. אז בתוך הברכה הוא יכניס גם אותו. נכון? אז צריך לעשות פעולה כירורגית של חיסול הזרוע הצבאית של המינים. ולא יותר, ולא לא לחבר לזה בלתי מעורבים. אז היה צריך למצוא מישהו שגם מתאים לדבר הזה. עכשיו, חכמים, כתוב בתלמוד, נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן. ושמואל הקטן הוא זה שחיבר את הברכה נגד המינים. כלומר, הוא זה שהוציא את הנצרות מן היהדות. עכשיו, איך הוא עשה? מדוע דווקא הוא? משתי סיבות. א', בגלל שהוא, אף על פי שהוא חי בתקופה שאחרי הנבואה, היה בו קצת נבואה. שהרי הוא הקטן משמואל הרמתי. ובאמת, התלמוד במסכת סנהדרין מספר לנו שקצת לפני מותו הוא הוציא נבואות מפיו על מרד בר כוכבא שיהיה. ועל מותו של רבי עקיבא וכו'. כלומר, הוא היה עדיין עם אותה רוח נבואית. שתיים, עוד נקודה מאוד חשובה שהרב קוק מדגיש, הוא, הרי הוא זה שאומר, בן פה לא יבחל, תשמח, וביקש לו על יגל ליבך. אז האיש הזה, כיוון שזה מה שזה המוטו שלו, אז הוא כולו אהבה. רק אדם שהוא כולו אהבה, יכול לתקן ברכה שתוכנה שנאה, בלי לעבור את הגבול. מובן? בלי קשר לשאלה, מדוע ראו לנכון להוציא את הנצרות מן היהדות? יש לזה סיבות, שהם אינם הנושא של הלימוד שלנו כעת. כן. כן, בבקשה. לא, לא. מינים בתקופה ההיא, זה הקבוצה הנוצרית הראשונה, שהייתה כולה מורכבת מיהודים. כן, בבקשה. כן, בבקשה.
מה ברכת המינים הייתה עוד קודם? מה היה הגלגול הקודם שלה?
מה הגלגול הקודם של ברכת המינים? טוב, זה משהו עמוק מאוד. זה ב... התלמוד שואל מדוע יש 18 ברכות בתפילה. למה יש 18 ברכות?
חי.
חי. אפשר להגיד גם 17, טוב. נכון? אפשר להגיד 22 כנגד אותיות של אלפי בטא. כן? אפשר להגיד 7 ברכות כנגד שבעת ימי בראשית. מה? אז יש הרבה הסברים לזה. אחד ההסברים שזה כנגד 18 חוליות שבשדרה. השדרה שלנו בנויה מ-18 חוליות. וברכת המינים כנגד החוליה ה-19. כן. ויש מקום אחר שבו נאמר כנגד 18 אזכרות שבקריאת שמה. כלומר, בתוך קריאת שמה יש 18 פעמים שמו של הקדוש ברוך הוא. שואל התלמוד, ומה עם ברכת המינים? זה כנגד המילה אחד שבשמה ישראל השם אלינו השם אחד. כן? כלומר, יש תמיד אופציה שנשארה ברגע שתהיה פגיעה באחדות לתקן ברכה נוספת. כלומר, זה כבר הוכן מראש על ידי הנביאים שתקנו את התפילה. אישור מקום, איזה מין משבצת ריקה. כשתצטרכו, תשתמשו. נכון, לכן התפילה נקראת תפילת 18, למרות שיש בת 19 ברכות. בדיוק. כשיש פגיעה באחד. בבקשה. לא הבנתי למה בדיוק המספר 18, אבל יש לזה סיבות. 18 לחלק ל-2 זה יוצא?
9.
9 כפול 2 זה 18, ועוד 1 זה 19. זה לא במקרה. כן, בבקשה.
אחרי שדרשנו את הדרסים...
כן. את אומרת, שאלה יפה. מאחר והברכה הזאת הצליחה את עבודתה, אז למה המשיכו לומר אותה? כיוון שהיא קיימת, אז זה שימושי מדי פעם. אפשר להשתמש כלפי כל מי שעונה להגדרה של המינים. מה ההגדרה של המינים? צריך להבין שני דברים. הוא עושים את היהודי למין. זה שהוא הופך להיות אויב האומה ברצונו ובפועל. מה? למשל, אדם שהחליט שהוא אויב של עם ישראל בגלל שעם ישראל הם ישראל. אז הוא הופך להיות בכלל המינים. אז מה היה מעמדם של המינים הראשונים? המינים הראשונים עשו שני דברים. א', הם שברו את הסולידריות הלאומית, כי הם לא השתתפו במרד הגדול, בזמן המרד של נגד אספסיאנוס. שתיים, הם שיתפו פעולה עם השלטון הרומי ברדיפת היהודים. לכן נקראו המלשינים. כן, אז ברגע שהיה שיתוף פעולה בפועל, אז הם הציעו את עצמם מן הכלל. כן. בבקשה.
יכול להיות עוד לסדר לסיבה שביקשו ממנו לתקן את זה, כי אני לא יודע, אולי לפי הקבלה זה שהיא השפעה עליך של מה שאתה מברך לאחרות.
נו, ואז מה?
אם אתה תשתמש ביכולת הזאת כדי לפגוע באנשים, כמו שאומר הרמב״ם, הלשון הרע שזה פוגע יותר במי שמתעבר על זה, אז יכול להיות שהם צריכים מישהו מאוד מאוד מוכשר בזה שיצליח להמציא נוסח שלא יפגע בך כשאתה מנסה לפגוע במישהו אחר בצורה ברמה הזאת.
יפה. כלומר, אתה אומר, כן, זה הפסוק הרי שהוא אומר, פן יראה השם ורע בעיניו. כלומר, כששמואל הקטן מקלל אחרים, הוא לא שמח בזה שהוא צריך לעשות את זה. ואז מילא זה גם לא פוגע בו. כן? יפה.
יש איזה תפילה גם נגד המוסלמים?
זה לא מצאנו. לא מצאנו. לא מצאנו. טוב.
זה תפילה רק למישהו מתוך העם היהודי?
כן, כן. ברור. טוב.
בטורקיה שאל אותי איזה טורקי דתי, מה דעתי על מוחמד? אז אמרתי לו שאני חושב שהוא היה נביא. זה נכון? הוא היה נביא?
זה מה שאתה חושב.
כן. אני שואל אם אמרתי דבר נכון.
האם אמרת דבר נכון? לא נראה לי. לא, לא נראה לי. טוב.
צריך למצוא אותו להתנצל.
טוב, בסדר. עכשיו בואו נחזור לדברי שמואל הקטן. עכשיו שהבנו... עכשיו שהבנו מי זה שמואל הקטן, שהוא בעצם השריד של האסכולה הנבואית בתוך התקופה של החוכמה, ולכן הוא יכול גם לתקן תפילה, והתוכן של החיים שלו הוא תוכן חיובי של אהבה, לכן הוא אומר בן פה לא יבחה אל תשמח. בואו ניגש אל דברי שמואל הקטן עצמו. בן פה לא יבחה אל תשמח. וביקש שלו אל יגל ליבך. פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. יש את השאלה. אם אויבי נופל, אז זה סימן שהשם רוצה שהוא ייפול, לא? יש להניח. שהרי אם הוא נופל, והקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהוא ייפול, אז הוא לא היה נופל. אני אומר דברים פשוטים, כן? יש את השאלה, אז למה שאני לא אשמח? הרי נעשה צדק. כן? איך אומר הכתוב בספר תהילים? דיברנו על זה פעם שעברה, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. כן, ואפילו ציינתי שזה מתאים לספרות של בתי ספר פלסטינאים, בחאן יונס, נכון?
זה טוב מה? לתקופה שהיה לנו את כוח המלוכה בידינו.
מה זה קשור?
המלכים שלנו היו מלכים חזקים באזור.
נו.
אבל תקופה שאתה כבר אחרי שדוקה המרד,
נו.
אתה לא יכול להגיד עם איזה רומאי נופל, אתה לא יכול לשמוח, כי אז אוי ובוי לך.
זה לא מה שהוא אומר. כלומר, אם תסתכל, הפסוק שמביא שמואל הקטן לא אומר שמא הרומאי יעשה לך צרות. אלא אומר, פן יראה השם ורע בעיניו. שאני לא מבין. אם האויב שלי נפל, יש להניח כדבר סביר שמי שיפיל אותו זה השם. אז למה שאני לא אשמח?
שהשם ישמח.
אבל למה שאני לא אשמח? למה שזה יהיה רע בעיניו שאני שמח?
נפל אחד, יבוא עוד עשר. זה כמו ש...
אבל זה לא מה שכתוב, רע בעיניו.
אולי אפשר לדעת באמת אם השם רוצה את זה.
לא הבנתי.
כתוב ככה, פן יראה השם. אתה רואה את הפסוק או לא?
כן.
כן, מה כתוב הפסוק? בנפול או יבחל, תשמח וביקשו על יגל לבך, פן יראה השם ורע בעיניו. כלומר, זה לא ימצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. למה? הרי הוא הפיל את האויב, למה שאני לא אשמח?
אבל האויב שלך גם יכול להיות יהודי. אם הוא יהודי, אז אל תשמח.
אבל הוא הפיל אותו.
אמרת שהוא לא מובס.
זה מה שהסברתי שבוע שעבר. אבל עכשיו אני רוצה משהו אחר. אני לא סתם חוזר על עצמי, אני לא סינילי. כן? עכשיו. מי יודע? אנחנו עוד נחזור גם על זה. אבל קודם כל, פן יראה השם ורע בעיניו. הכוונה היא, יכול להיות שהשם רוצה שאותו אויב ייפול, אבל הוא לא רוצה שגם תשמח. כלומר, אתה לא מספיק זכאי לשמוח. וזה מצאנו, איפה אותו פסוק שבתי בתהילים, ישמח צדיק כחזן הקם. כלומר, אם אתה צדיק, אז לא רק שצריך שהאויב שלו ייפול, צריך שגם הוא ישמח. אבל אולי לך אין מספיק זכויות. מה? אמרתי את זה על לוט ואשת לוט. הרי כש... כן, רגע. כשלוט בורח מסדום, אומרים לו המלאכים, אל תבט אחריך. נכון? ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. כלומר, אסור ללוט להסתכל בזמן שסדום נופלת. עכשיו, שני פסוקים אחר כך, כתוב, וישכם אברהם בבוקר, וישקף על פני סדום. אז הוא כן מסתכל. אני מבין, לוט אסור לו להסתכל, אברהם יכול להסתכל. כי אברהם צדיק. מה שאין כן לוט, אמנם הגיע לו להינצל, אבל גם הגיע לו זבתא. זאת אומרת, הוא לא יכול יותר מדי לראות את עצמו כאילו שהוא חיצוני, כי באיזשהו מקום גם לא היה מגיע להיספות בתוך סדום. כתוב, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. זאת אומרת, שללוט לא כל כך מגיע, לכן הוא גם לא יכול להסתכל. לכן, בנפול לא יבחר, אל תשמח, כי יכול להיות שאין לך זכויות. אבל אם יש לך זכויות, תשמח.
נכון?
אבל שמואל הקטן זהיר. זה בדיוק העניין, זה הזהירות שלו. כן, מה אתה אומר?
אז איך אתה מסביר את הסיפור הזה של משה רבנו והנוצרים? אני חושבת שפעם סיפרת איזשהו
מדרש. שמה?
של דיאלוג של קדוש ברוך הוא.
נו, אז מה בעיה?
יקע אותו, לא יקע אותו, אמר משה.
זה שאלה אחרת, לגבי האם זה בסדר שמשה יקע את המצרי או לא. זה נושא בפני עצמו. כן? המצרי לא נפל מעצמו, כן? זה משה שיקע אותו.
לא, ברור. אבל אם יקע אותו, יקע אותו מתוך איזשהו...
נכון, מי אמר לך שהוא לא שמח? שפילברג.
לא, אבל היה סיפור שבא, סיפרת שמדרש את דיאלוג בינו, הקדוש ברוך הוא.
כן, יש ויכוח.
שבניגוד ואני לא יכול
להחזיר. כן, אבל אני חושב שזה לא קשור לעניין, תסבירי לי איך זה קשור לעניין.
שהוא דן אותו על קו חובה, בגלל זה שהוא אהב את המצרים.
נו, אז מה?
נו, אז סותר את מה שאתה אומר.
אנחנו דנים בשאלה אחרת. האם הריגת המצרי... הייתה מעשה מוצדק או לא מוצדק? בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על מעשה מוצדק. אויבך, צריך ליפול. רגע, אנחנו נושא. כן? זאת אומרת... מה זה?
זה לא קשור...
כן, אבל יכול להיות. אבל יש טענות נגד משה על הריגת המצרי. המצרי לא ביקש להרוג את משה. כן? אז לכן יש ויכוח, האם זה היה בסדר, איך שמשה הרג את המצרי, האם איתי זה לא בדיוק שאלה אם זה בסדר או לא, בסדר, ברור שזה היה בסדר שהוא הרג אותו. אבל השאלה היא אחרת, האם הוא עשה את זה בהתייעצות, לא בהתייעצות, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרגת אותו בלי לשאול אותי. כן? זה הנקודה. אבל פה אנחנו מדברים על זה שאויבך צריך ליפול. כן? בנפול אויבך, הוא באמת צריך ליפול. אם הוא צריך באמת ליפול, ולקדוש ברוך הוא אין טענות, למה שאני לא אשמח? התשובה היא כי אולי אני לא זכאי. כן? מובן? ולכן, פן יראה השם ורע בעיניו שאתה שמח למרות שאין לך כל כך הרבה זכויות. זה הכוונה.
אויבך זה יהודי או גוי?
אויבך, קודם כל. הפסוק אומר אויבך.
אויבך.
האם זה יהודי או גוי? פה זה לא כתוב.
אבל מה משתמש זה...
יש מקורות שונים בחזל. יש מקורות שאומרים שזה נאמר על גויים. ויש מקורות שאומרים שזה נאמר על יהודים.
מה התקבל עליך?
מה התקבל להלכה? זה מחלוקת בין הפוסקים. לא באמת. יש לזה השלכות הלכתיות לדבר הזה. אבל באופן כללי, הדעה המרכזית היא שנאמר דווקא באויב יהודי. אם האויב הגוי נופל, נו, זה טוב מאוד, אתה שמח. כי אם הוא אויב גוי, אז האומה שלך ניצלה, אתה צריך לשמוח שמחה לאומית. יש בתלמוד במסכת מגילה דבר מעניין. נאמר ככה, שבזמן שבני ישראל עברו את ים סוף, זה דיברנו שבוע שעבר, כן? ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה. אבל הלא, בשירת הים, הרי סמכו בני ישראל, ואנחנו שמחים על שירת הים. התשובה היא שיש הבחנה בין ישראל לבין המלאכים. אם אני בעצמי ניצלתי, אני חייב לשמוח, כי זה חלק מהכרת הטובה. מה שאין כן, המלאכים שהם צופים מן הצד. מה הם מתערבים בכלל? זה לא עניינם. כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא עניינכם בכלל. אני עכשיו, זה ויכוח, זה בין מצרים לישראל. אתם לא בעניין. בסדר? בסדר. עכשיו, כן, בבקשה.
אתה רואה את הבחנה בין שמחה לגילה? איזה קשר פה
מהפסוק הזה? הבחנה בין שמחה לגילה. כן, בין נופל לנכשל. כן, אני חושב שיש הבדל. להבדל בין שמחה לגילה? שמחה זה שמחה שלמה. גילה זה בגלל מה שהולך להתהוות. מה שהולך הוא מתהווה. הוא נפל, אז אני שמח. אבל הוא רק נכשל, זה כבר פחות מנפל. נכון? אבל יש לי גילה, כי אני אומר, הוא נכשל, הוא עוד מעט ייפול. כן, ברור. כן, בבקשה. כן, 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 כן. חג הפורים זה חג, וואלה. שבו שמחה.
אתה חייב להגיד שהמדובר ביהודים ולא בגויים.
זה נכון, זה מה שאומר התלמוד במסכת מגילה. כן, זה הייתה ויכוח הרי בין המן למרדכי היה על זה. נכון? סיפרתי את זה שבוע שעבר. היית בשבוע שעבר? לא היית, אה? למה לא היית? טוב, בסדר. תביא לי פתק פעם באה. כן, לא סתם ככה. כן. כן, אז דיברנו על זה שהיה ויכוח, אפילו הומוריסטי, על מרדכי והמן בנושא הזה. כן, אתה זוכר את זה? זה?
משהו...
עם הסוס. עם הסוס. כן, בסדר. עכשיו, עכשיו, מה שהסברתי בשבוע שעבר, וכאן מי שהיא, אני לא זוכר מי זאת הייתה, אמרה שאני הוצאתי את כל המיץ מהפסוק. אבל הפסוק, צריך להבין אותו באמת. הרי כתוב... בנפולו יבחה על תשמח וביקשלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, מה המשך? והשיב מעליו אפו, מעל מי? מעל האויב, סימן, ואז מה יקרה? האויב יקום בחזרה. זאת אומרת שהאויב לא מת. כל זמן שהוא לא מת, אל תשמח. כן?
תוודא הריגה.
תוודא הריגה, זה מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה. כלומר, לפני כן, אל תשמח, לך תדע מה יקרה. נכון? אז מי שהיא אמרה, ובצדק מסוים, שזה מוציא את המיץ מן הפסוק. איזה מיץ? זה מוציא את המיץ המוסרי. כן? כי לכאורה, יש פה מעלה מוסרית עליונה, של התחשבות באויב וכו'. פה אומרים, לא, זה בעצם, זה פרגמטי, זה לטובתך. כן? אבל אני חושב שזה לא סותר אחד את השני. ההבחנה הפרגמטית שאומרת, תיזהר כי הוא עוד יכול לקום, זה גם בא בגלל חוסר הרגישות המוסרית שלך. כי הרי אם הוא רק נכשל ורק נפל אבל לא מת, אז זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במותו. לכן יש לו קצת זכויות, אז תיזהר. זה הכוונה. כלומר, יש פה גם מימד כזה. בסדר. עכשיו, עד כאן לגבי משנה יוטט. אפשר להמשיך? אלישע בן אבויה.
האינקוויזיציה אמרו משהו על שמואל הקטן?
האם האינקוויזיציה אמרו...
הם יודעים את זה בטח שהוא זה שגרש את המילים מבתי הכנסת.
האינקוויזיציה זה...
האינקוויזיציה.
כן, אבל זה 1400 שנה מאוחר יותר. הם לא יכולים לעשות כלום לשמואל הקטן. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה. לא, זה לא... כלום. כן.
אסכולות שלא מקבלות את תורת הקבלה, למשל.
כן.
בגרמניה...
היה בגרמניה הבעל שם ממיכל שטאט, שמעת עליו? במאה ה-19, הרי מה שאומר הבחור היקר הזה, זה שבגרמניה היו חכמים שהתנגדו לקבלה. אמרת שרבני גרמניה התנגדו לקבלה. אז אני רוצה להזכיר לך שבמאה ה-19 היה במיכל שטאט, שזה בגרמניה, יהודי אחד שקראו לו הבעל שם ממיכל שטאט. הוא היה מקובל גדול. כן? והוא גם הושפע מהפילוסופיה של שלינג, חוץ מזה שהוא היה מקובל. כן. נו, אז מה אתה רוצה עכשיו?
איך הם מתייחסים? הם, צורך עניין, מבחינתם, אירופים, אז כל
נושא
של תורת הקבלה.
מבחינתם,
שמואל הקטן, הוא
נבחר
להגיד את זה, לא
על סמך
איזושהי רוח נבואית, או...
סליחה, אני לא מבין. האם מי שמתנגד לקבלה, מתנגד גם לנבואה? רגע, הם מתנגדים לנבואה?
לא.
לא, זהו. עכשיו, הם מתנגדים למה שכתוב במסכת סנהדרין, שלפני פטירתו שמואל הקטן אמר דברי נבואה? הם לא מתנגדים, נכון? זה כתוב בגמרא. אז זה בסדר.
אוקיי. מקבלים את זה בלי ההלכה ש...
בלי השייכות לאסכולת הקבלה. בסדר, קורה. טוב, משנה הבאה. אלישע בן אבויה. אומר, אגב, יש גורסים פה אלישע בן אבא. מדוע? כי יכול להיות שהגרסה הזאת בנויה על הקושי לקבל שאלישע בן אבויה, שהוא דמות נוראה, פתאום מופיע בתוך המשנה, נכון?
למה דמות נוראה?
אבל לפני...
אלישע בן אבויה, אדוני היקר, הצטרף לכוחות של אדריאנוס כדי להילחם בבר כוכבה. בסדר? כן? והוא... מה איזה כהן גדול?
תנא גדול.
הוא היה תנא חשוב? כן, אבל הוא, אבל הוא פישל בגדול. כן? נכון? פישל בגדול. נהיה אחר. כן? מה?
הוא מימין.
גם בר כוכבא
לא
היה איזה להיט. גם בר כוכבא לא היה איזה להיט מילני.
אבל בר כוכבא לא היה בוגד.
לא, זה נכון.
לא, היה דווקא יהודי טוב, עשה הרבה דברים טובים. כן? מה? זה שהוא נכשל? בסדר.
הוא נכשל ימין.
כאילו שהוא גם בעצם...
נו מצוין, רגע, מה אתה אמרת עכשיו? עשית לך תנועה כזאת.
שלהוריד את הזרת.
שהוא היה אומר להוריד את הזרת?
לא
כתוב מה הוא אמר להוריד. כתוב אמר להוריד אצבע. לא, אני אגיד לך למה, הוא אמר, כדי לגייס אנשים לצבא שלו, הוא היה אומר לחתוך אצבע, נכון? עכשיו, יש להניח שהרי הוא גייס בחורי ישיבות. עכשיו, כולם, כשהוא נתן להם פקודה, התחילו לעשות לו פלפולים ככה. אז הוא אומר, תחתכו את זה. זה היה הכוונה.
הרב, אלישע בן אבויה, מי?
אלישע בן אבויה, הוא כן, יצא למינות, בהחלט.
אז למה הוא
מופיע? למה הוא מופיע פה? זה ביוט הבעיה.
לא לנצרות.
לא לנצרות, לגנוסטיקה, זה יותר גרוע.
אה, הוא נהיה גנוסטיקאי?
הוא נהיה גנוסטיקאי. לא, לא אגנוסטי, הוא נהיה גנוסטיקאי. לא, 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 אני רוצה להסביר, כן? גנוזה, זה בא, או גנוזיס, ביווניס, זה היודעים. היודעים, אלו היו כתות שמקורן במצרים כנראה, שדיברו על צד אפל באלוהות, צד טוב וצד רע, וכנראה לזה שייכת אותה מגילה שמצאו בים המלח, שנקראת מגילת בני האור בבני החושך, ובעצם הניחו איזה דואליזם בתוך האלות. עכשיו, אלישע בן אבויה נטע אל הכיוון הזה. כן? ברור. עכשיו, אנחנו רואים בתוך התלמוד שהוא היה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס, נכון? אפילו הזכרתי באחד השיעורים שיש שיר של אהוד בנאי, מעשה בארבעה, שנכנסו לפרדס, נכון? עכשיו, מי הם הארבעה? רבי עקיבא, שמעון, לא, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא, ואלישע בן אבויה. ארבעה, נכון? אחד הציץ ומת, זה בן זומא. אחד הציץ ונפגע, כלומר השתגע, זה בן עזאי. אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, זה רבי עקיבא. ואחד נעשה אחר. אחר זה אפיקורוס, מין, פושע. כן? זה אלישע בן אבויה. כן? עכשיו, אלישע בן אבויה זה טרגדיה אחת גדולה. זאת אומרת, הוא היה מהברנג'ה של הרבנים, הוא היה גדול שבגדולים, ונטע למינות.
לבוביץ'
כזה. אתה יודע, כדי להיות במדרגה של אחר, צריך להיות במדרגה. זה לא כל אחד מסוגל להיות אחר. כן, זה עניין של מדרגה. לא כל אחד יכול לומר, אני אלישע בן אבויה. זה קצת ענבה. כן. עכשיו, אם יש לי מישהו טישו, זה יהיה נפלא. עכשיו, צריך להבין מה קרה לאלישע בן אבויה. הוא היה אדם גדול, ואחד מתלמידיו, תודה רבה, היה רבי מאיר. רבי מאיר היה רץ אחריו, כשהוא היה רוכב על סוס בשבת, כדי ללמוד ממנו תורה. אחרי שהוא יצא למינות, היה רץ, כן, בשבת, כן, בשבת אסור לרכב על סוס, אבל אלישע בן אבויה רכב על סוס, אבל רבי מאיר רצה ללמוד ממנו תורה, אז היה הולך אחריו, עד שאמר לו אלישע, עצור, כי לפי פרסות הסוס שלי, פרסותיו של סוסי, אני רואה שיצאנו מתחום שבת, אנחנו עומדים לצאת מתחום שבת, אז תחזור אחורה. כן, כן. אמר לו רבי מאיר, חזור בך. זאת אומרת, תחזור בתשובה. חזור בך. אמר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. אחר זה אלישע בן אבויה. מה קרה?
הוא אמר את זה על עצמו.
על עצמו. אלישע, למה קראו לו אחר? כתוב שאחרי שהוא הבין שאין לו סיכוי לחיי העולם הבא, הלך לאיזה זונה. אמר, אם כבר, ליהנות מהעולם הזה. אמרה לו הזונה, אתה אלישע. אמר לה, אחר הוא. זה כבר לא אותו אחד. כן? אחר הוא, ומזה בא הביטוי אחר. עכשיו, השאלה היא, מה? זה טרגדיה נורא, רואים שהתלמוד עוסק הרבה באישיות הזאת, בהרבה מקומות, כנראה שעבור החכמים, כנראה שעבור החכמים האלה זאת הייתה טראומה, הייתה טראומה גדולה. כן. מה? אין לו סיכוי לחזור בתשובה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. חזר אל עצמו, יכול לחזור אל עצמו. עכשיו, כנראה, איפה הטעות שלו? איפה הטעות שלו?
שהוא אמין לתשובה לעצמו.
לא. הוא לא הבין את מה שהוא שמע מאחורי הפרגוד.
הבנתי.
מה נאמר לו מאחורי הפרגוד?
אחר.
שובו בנים שובבים, חוץ מאחר, אבל אלישע בן אבויה יכול. לא, הוא לא הבין, לא, זה המשפט הוא שמע אותו כולו. אבל אמרו לו שאחר לא יכול לחזור, אבל אלישע בן אבויה כן יכול לחזור. מובן? כלומר, יש שני צדדים באישיות שלו, כמו דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. אז המיסטר הייד שלו לא יכול, אבל הדוקטור ג'קיל שלו יכול. ברור. מה זה? יש פה מים, אבל יש פה מים.
אבל זה היה
שחור. גם זה שחור. תודה. כן. אז עכשיו, זה מסביר מדוע דברי תורתו מובאים במשנה. כי מי שמדבר שם זה לא אחר, זה אלישע בן אבויה. כן. אגב, סליחה. לכן התלמוד שואל, למה רבי מאיר הרשה לעצמו ללמוד מפי אפיקורוס? כי הוא אמרו על רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אז זאת אומרת שיש רימון, ויש תוכו, ויש קליפתו. אז זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים כאן במשנה, זה הרימון, לא הקליפה. כלומר, התוך ולא הקליפה. מובן? אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור בהקשר הזה. היה יהודי אחד בשם רמחל. שמעתם עליו? רבי משה חיים לוצאטו. רבי משה חיים לוצאטו.
איטלקי.
איטלקי? לא, יהודי.
הוא באיטליה.
הוא באיטליה, כן, כן. ודאי. אבל הוא היה יהודי. כן. אז רבי משה חיים לוצאטו, חשדו בו שהוא נוטה לשבתאי צבי. עשו לו הרבה צרות. הרבה צרות טענו שהוא שבתאי. אחת הטענות שהיו נגדו, כי הרי אנשים שטענו את זה לא טענו את זה סתם, אמרו שרואים שהוא משתמש בכתביו ובייחודים של נתן העזתי. אתם יודעים מי זה נתן העזתי? זה היה הנביא של שבתאי צבי, כאילו האליהו הנביא שלו, שאומר המשיח בא, והוא פעל מכוחו של שבתאי צבי. אז ראו שבכתבים של רמח"ל, הוא משתמש בדברים שנתן העזתי, אמרו לו, אתה שייך לכת של שבתאי צבי, ולכן רדפו אותו. עכשיו, יש התכתבות מעניינת של רמח"ל בנושא הזה עם הרב שלו. רבו היה רבי ישעיהו בסן. רבי ישעיהו בסן. ורבי ישעיהו שואל אותו, למה אתה משתמש בייחודים של נתן העזתי? עונה לו רמח"ל בלשון הזה. ולעניין הייחודים של רבי נתן, קורא לו רבי נתן, תוכו אכלתי, קליפתו זרקתי. זאת אומרת, זה פה עוצמה עצומה. לקחת אדם כל כך מסובך כמו נתן העזתי, ולהוציא משם מה שאפשר להוציא. כן? זה אומץ אדיר, כן. מסקנת האקדמיה, רמח"ל היה שבתאי מתון. כן? נפלא, נכון? עכשיו, יש עוד הוכחה שהוא היה שבתאי מתון. הוא כתב ספר נגד השבתאות. כן? ספר נקרא קינת השם צבאות, ושם הוא מסביר את כל הפסקאות בזוהר שהשתמשו בהם השבתאים, והוא מסביר אותם כדי לדחות את דבריהם, ומזה למדו באקדמיה גם כן את המסקנה הזאת. זה מעניין, איך אפשר להגיד, מישהו אומר דבר אחד, אומרים, אם כן הוא מתכוון הפוך. טוב, בסדר, אבל מה שאני רוצה לומר, כל זה אני מביא כדי שנבין מדוע המשנה כאן מביאה את דברי אלישע בן אבויה.
מי זאת האקדמיה הזאת שאתה מדבר, אקדמיה?
המחקרים באקדמיה, גרשום שולם, תשבי וכדומה מדבריהם.
בני דורנו.
כן, בני דורנו, הדור, כבר לא כל כך בני דורנו, תלוי של מי. שלך, כן, כן. טוב, אז בואו נחזור למשנה, כן? אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. מה הוא רוצה מהחיים שלנו? כן. כן, יפה. נכון. 100%. עכשיו, זה נכון מה שאתה אומרת. עכשיו אני שואל, מה התועלת של האמירה הזאת? כלומר, מה אני מרוויח מזה? נגיד, אם אני ילד, אני לא צריך את אלישע בן אבויה לומר לי שאני כמו נייר חדש. ואם אני זקן, אני לא צריך את אלישע בן אבויה לדעת שזה כמו נייר מחוק. כלומר, מה הוא עושה כאן? הוא מצלם את המציאות. מה אתה אומר? מה אתה אומר? כן, את.
בסלם זה נקרא את מלכות הצבים, ונפל לי הסימון כמו שלניוטון נפל תפוח על הראש, והבנתי שיש אלוהים כמו שכל החיים שלי האמנתי.
האמנת או לא האמנת?
זה לא מאוחר כאילו לחזור.
אז מה את רוצה לומר?
אז אומרת שגם את הזקן
כן
אפשר
עדיין ללמד. יפה, זה מה שאת אומרת, מכוון כאן לדברי רבי חיים מוולוז'ין. כלומר, הלומד זקן דומה לדיו על נייר מחוק. נייר מחוק, צריך להבין שבשפה של, כלומר, בשימוש שהיה פעם בנייר מחוק, נייר מחוק זה נייר שאפשר לכתוב עליו. אבל כדי שיראו מה שכתוב, צריך להשתדל יותר. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אדם לומד זקן, יש תקווה, רק הוא צריך להשתדל. זה מה שאת אומרת. כן, בבקשה. אז זאת אומרת, כיוון שהוא התחיל ילד.
לא חושב שהוא לומד אחד הילד.
אז אני לא מבין, אבל הוא אומר כאן, הלומד ילד למה הוא דומה. רגע, יכול להיות, אבל כאן השאלה היא אחרת. אלישע בן אבויה אומר משהו. אני רוצה לדעת מה הוא אומר, לא רבי עקיבא. הוא אומר שצריך להתחיל ילד. נכון. עכשיו, מי היה חברו של אלישע בן אבויה? רבי עקיבא. נכון? עכשיו, רבי עקיבא הוא ההוכחה שגם בגיל 40 אפשר להתחיל ללמוד. אז מה זה אומר? אבל רבי עקיבא זה דיו כתובה על נייר מחוק. אבל הוא יכול לתפוס את עצמו. יפה. הוא יכול להפוך לילד. הוא יכול להפוך לילד. יפה, זאת אומרת, כן, אבל פה הוא אומר בכל זאת נייר מחוק, לא נייר חדש, כלומר לא הפכת לנייר חדש, הפכת לנייר מחוק שאפשר לכתוב עליו, שאפשר לכתוב עליו, יפה, כן, מה אתה אומר? כן, שדמה, כן, את, כן, את. כן. אז זאת מעלה. זה פירוש יפה, פירוש יפה. כלומר, אדרבה, זה מעלה בנייר המחוק.
זה מזכיר את האמרה, כל תראה שמיים חוץ מיראת.
לא, זה לא מזכיר בכלל. לא, לא, לא מזכיר. אמנם זה דברי התנאים, זה גם דברי התנאים, אבל אני לא רואה את הקשר ביניהם. כן, בבקשה. נייר מחוק, אי אפשר למחוק?
אם אתה לוקח נייר שכבר היה בו שימוש, ואתה מחוק וכותב מחדש, זה מושאר, האותיות נשארות. יש משהו בתשובה אולי שיותר חזק
אז אומרת, כאילו הן חרוטות במחק.
הן חרוטות בדף.
אז לא כיוון, כי אם הוא חזר בשאלה בסוף, אבל
אנחנו כבר ללומד.
יש פה משהו מאוד אקטיבה, מה שהוא אמר.
כן.
הנחיה למשרד החינוך.
כן.
בקשר להקצת משאבים, כן. שעדיף להשקיע בחינוך צעירים, מה שבחינוך מבוגרים.
יכול להיות, כן.
כי זה משתלם יותר.
כן. עכשיו, זה... תראו שפה, אחרי כל המעלה, חוץ מהפירוש של שדמה, שאמרה, ש... אבל אחרי כל המעלה שנתנו פה ללומד ילד, רבי יוסי ברבי יהודה אומר הפוך. רבי יוסי ברבי יהודה, איש כפר הבבלי, אומר... הלומד מן הקטנים למה הוא דומה? לאוכל ענבים כהות ושותה יין מגיתו. מה זה ללמוד מן הקטנים? מדובר שיש מה ללמוד ממנו. רגע, רגע, אני פה מלמד. כן, יש, הלומד מן הקטנים, זה הכוונה שזה קטן שיש מה ללמוד ממנו. נכון?
לא, לא ברור.
אם הוא לומד מן הקטנים, מדובר שזה קטן שיש לו מה ללמד. נכון?
מי לומד?
מישהו. לומד מן הקטנים. עכשיו מדובר אם כן באדם שהוא חכם, אבל הוא קטן. זאת אומרת, תלמיד חכם צעיר. נכון? זה הכוונה. לומד מן הקטנים. למה הוא דומה? לאוכל ענבים כהות ושותה יין מגיתו. והלומד מן הזקנים, מדובר בזקן שיש לו מה ללמד. תלמיד חכם, זקן. למה הוא דומה? לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן. כלומר, אומרים לך, נכון, הצעיר יותר קל לו ללמוד, אבל כשאתה בא ללמוד ממישהו, תלמד מזקן. מה ההבדל? שהצעיר, אצלו זה עדיין ענבים כהות, ויין מגיתו. מה זה ענבים כהות?
בוסר
כזה, כן? זה כזה מצוון. ומה זה יין מגיתו?
יין טרי, שעוד לא התיישן.
יין מגיתו זה יותר חריף. יין מגיתו אי אפשר לשתות. כשהיין יוצא מן הגת, לא, כשהיין יוצא מן הגת, הוא מעורבב בשמרים. אי אפשר לשתות את זה. צריך לחכות שהשמרים ייפלו למטה, ישקעו למטה. אם לא, אי אפשר לשתות את היין הזה. אז יין מגיתו נחשב לדבר מזיק אפילו. רק יצא מן הגת. עכשיו, מדוע פה המשל הוא כפול? גם ענבים... גם יין. תגיד, תיקח משל או מן הענבים או מן היין. כן, חכמים לא מבזבזים את הדיו שלהם על ביטויים מיותרים. אלא יש הבדל בין היין, זה המהר"ל מפראג מסביר, שהיין מגלה את הפנימיות, נכנס יין יצא סוד, והענב הוא גס יותר. כלומר, זה תורת הנגלה וזה תורת הנסתר. אתה יכול ללמוד פשט וסוד. אז לכן, מי שלומד מן הצעירים, מן הקטנים, הוא כאוכל ענבים כהות, וזה משום שהאדם הצעיר עוד לא קנה את הנבדלות בין החוכמה לבין הגוף. כלומר, האדם הצעיר, הגוף שלו שלם מאוד, ואז החוכמה שלו מתאחדת עם גופו. לכן הוא פחות מסוגל להפשטה. כמו כן גם, לגבי היין מגיטו, יש באדם הצעיר תערובת של שערת הנאורים, שמתשטשת את צלילות הדעת. לכן זה כיין מגיטו. בסדר?
למעשה, לגבי איינשטיין זה לא נכון, כי הוא בגיל צעיר כבר הוא הוציא את תורת היחסות.
יכול להיות שהוא היה זקן בגיל צעיר. לא אמרו לך מתי אדם זקן. אדם צריך להיות זקן. כן, או מצד שני, רבי נחמן ברסלב אמר, אסור להיות זקן. כלומר, זקן וגיל זה שני דברים שונים. יש אנשים בגיל 60 שהם עדיין ילדים. יש אנשים בגיל צעיר מאוד שהם כבר זקנים. לכן אי אפשר לקשור את זה לגיל. וזה מה שאומר אחר כך רבי. רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו. למה אין חדש בו? כי הוא כבר נסדק. כן? טוב, עד כאן להיום. שלום.